טוב, הריבית והמדד יציבים לפחות בינתיים, וזה מסייע למי שנקלעו לחובות, זה ברור. אנחנו רוצים גם היום, עסקנו בזה בשבוע שעבר, גם היום לדבר על אלו שהתקופה הזאת ממש הורידה אותם לרצפה השנה האחרונה. אם יש משהו שהם יכולים להתעודד בו, זה שקצת יותר קשה עכשיו למנוע מהם לצאת מהארץ, למי שהוצא נגדו צו והוצאה לפועל. גם זה משהו. שלום עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל ארגון דף חדש, שלום לך.
שלום וברכה.
על מה מדובר? מה בדיוק שינו בחוק או בתקנות?
מה ששינו בחוק ובתקנות זה שעד היום, אם היה לך חוב של כמה אלפי שקלים, כביש 6 לדוגמה, ולא שילמת אותו, ולצורך העניין לא קיבלת הביתה את העזרה בהוצאה לפועל, או מכל סיבה אחרת לא הגבת, אז אפשר היה לעכב את היציאה מהארץ שלך.
מאיזה סכום?
פעם זה היה מכל סכום, היום הדבר הזה קורה רק מסכום של 50 אלף שקל ומעלה.
ולצורך העניין לפני שבוע?
לפני שבוע, גם על חוב של 5,000 שקל שלו.
על חוב של 5,000 שקל, זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם מנהל איזשהו מסע ומתן עם, לא יודע מה, כביש 6 נגד לצורך העניין, ובגין הדבר הזה, הוא לא יכול היה לצאת מהארץ עד כדי כך?
אם הוא לא הגיב, בתנאי שהוא לא הגיב. זאת אומרת, ברגע שבן אדם היה פונה להוצאה לפועל, ומתייחס לחוב, ופורס אותו לתשלומים לצורך העניין, או מגיב בכל צורה אחרת, אז לא היית מוטל את הסנקציה.
אז עכשיו המחוקק אומר רק מסכומים גדולים של 50 אלף שקלים ומעלה אפשר למנוע מבן אדם לצאת מהארץ.
נכון.
אני זוכר שפעם מנעו רישיון נהיגה ממישהו שיש לו חובות, הוצאה לפועל, זה נכון?
פעם רישיון נהיגה בגלל חובות.
שזה בכלל מטופש, בן אדם צריך לחפש עבודה לצורך העניין, אז הוא לא יכול אפילו לנסוע לשום מקום.
נכון, בטח אם הוא עובד כנהג לצורך העניין, הוא בעבודה שמצריכה נהיגה, פעם גם היו מכניסים אנשים לכלא בגלל חובות.
כן.
היום תודה לאל זה קורה פחות, אבל הדבר הזה עדיין הוא רק טיפה בים. זאת אומרת, בוא נאמר שכל הנושא של טיפול בחובות בישראל, משפחה שנקלעה לחובות בישראל היא בבעיה שבה אף אחד לא עוזר לה לצאת ממנה. זאת אומרת, החובות הם תמיד רק סימפטום, הם סימפטום להתמודדות עם יוקר המחיה, לבעיה של התנהלות כלכלית, לעסק שלא עובד, ומדינת ישראל מטפלת היום רק בסימפטומים.
ספר לנו על הארגון שאתה ממנכ"ל אותו, דף חדש, מה זה?
דף חדש זה ארגון חברתי שבעצם מוביל עבודה של שיקום כלכלי עם משפחות או יחידים, אנשים שהסתבכו בחובות.
אתם חברה? אתם גובים כסף בשביל הליווי הזה?
אנחנו חלק מהשירותים ניתנים על ידי ספקים חיצוניים, עורכי דין לדוגמה, שגובים תשלום, עורכי דין שעוברים בקרת האיכות שלנו, ואנחנו מבדים שבאמת עורכי דין שמתמחים בתחום, ובנוסף הם מקבלים מאיתנו ללא תשלום נוסף ליווי כלכלי, אפשרויות סיוע במימון כאלה ואחרות.
מי מממן את זה בכל זאת? מי עומד מאחוריכם?
גופים בביטוח לאומי מממן אותנו, גופים אחרים, ג'וינט, בנקים שתורמים, הרבה תרומות, וגם חלק גדול מהמימון הוא באמת דרך פרויקט של ביטוח לאומי. אבל בעצם הרעיון הוא לקחת משפחה שנמצאת בחובות ולוודא שהיא לא חוזרת יותר לחובות לעולם. זאת אומרת, okay. חובות זה טראומה מספיק חזקה כדי שאף
אחד
לא צריך לעבור את זה פעמיים בחיים. תגיד, לא בפחות מ-50 אלף ובטח לא מעל 50 אלף.
לא כדי להגן חלילה על הבנקים, ממש לא בא לי להיות הסנגור שלהם, אבל אתה לא מצליח להבין למה הם כל כך קשוחים כלפי חייבים בכלל? כלומר, אתה נתקל במקרים שאתה אומר, למען השם תעזבו אותם?
אני לגמרי יכול להבין.
כמו שמוחקים את האיקונים.
אף אחד לא מפריע להם.
תראה, אבל יש פה את העיקרון, שאם להביא את הכסף, אתה צריך להחזיר אותו.
חד משמעית.
המערכת צריכה להיות בנויה בקצורה כזאת, שהיא לא סלחנית יותר מדי, כי אחרת אתה יודע, ביציבות של הבנקים, אנחנו הרי ראינו מה קורה במדינות שבנקים קורסים בהם. אז זה גם חשוב להחזיר חובות.
חד משמעית, חובות צריך לשלם. אבל מה קורה כשיש משפחה שלא מסוגלת לשלם את החובות? האם אנחנו רוצים לראות אותה ממשיכה להתבוסס ולהתגולל בחובות האלה למשך עוד 10-20 שנה? זה מה
לא,
קורה
אבל האם אתה צריך למחוק לה את החוב? כי אין לזה
אני
סוף.
אני לא צריך למחוק. אני צריך שהיא תשלם כמה שהיא יכולה. לא יותר מזה, לא שקל יותר ולא שקל פחות. מה שמשפחה מסוגלת לשלם, היא צריכה לשלם. אבל כשלוקחים משפחה שמכניסה 10-15 אלף שקל בחודש, ויש להם עכשיו חוב של 600 אלף שקל, הם לא יצריכו לשלם אותו בחיים, אפילו לא ריביות. וכשמשפחה מגיעה למצב הזה, היא צריכה שיקום כלכלי. לכן בדיוק אנחנו מפעילים את אותן תוכניות לשיקום כלכלי ושיתוף ביטוח לאומי, כדי לסייע למשפחות לצאת מהחובות האלה. ולכן אנחנו נותנים גם סיוע משפטי, בתשלום שמאפשר להם להתמודד עם החובות הקיימים, וגם ליווי כלכלי שימנע את החובות הבאים. אבל אם אנחנו ניקח את המשפחה הזאת ורק נפעיל אמצעי גבייה ולחץ, אז כל מה שיקרה זה שהם יעשו טעויות, הם יסבכו בני משפחה נוספים, הם יקחו עוד הלוואות, הם יחתימו אנשים על ערבויות, וכל מה שאנחנו מייצרים פה זה דור שלם שחי בחובות. היום קרוב לרבע ממשקי הבית בישראל חיים בחובות שהם לא מסוגלים להחזיר.
רבע ממשקי הבית? מאיפה הסטטיסטיקה הזאת? רבע?
לא נפתח את זה עכשיו, 22% בימי טרום קורונה, כל מבוקר עשירי בישראל היום יש לו תיק הוצאה לפועל. יש לה קרוב ל-600,000 איש עם תיקי הוצאה לפועל בישראל.
וואו.
זה באמת מספרים בלתי נתפסים, והבנקים מחזיקים אשראי של מעל 200 מיליארד שקל בשנה. ובעצם כל משק בית בישראל ממוצע, יש לו 100,000 שקל מחוב היום. בסופו של דבר, כל הריביות האלה, שמשמשות לצריכה שוטפת אגב, אני לא מדבר על משכנתאות, אני לא מדבר על אשראי סי. אנחנו מדברים על אשראי צרכני, שהוא לא תורם באמת לכלכלה, הוא מאפשר לך לקנות דברים שאתה לא צריך מכסף שאין לך.
כן.
ואת זה מדינת ישראל...
הייתה הרבה ביקורת על הבנקים שבתקופה של הריבית האפסית פשוט שיווקו בצורה כל כך, לא רק הבנקים אגב, שיווקו באגרסיביות הלוואות לכל דכפין, זה באמת היה...
היית מתקשר פעם לבנק לקבל פנקס צ'קים או להזמין כרטיס אשראי ואומרים לך בוא תיקח כבר הלוואה.
כן, עזוב אותך וחייך, מה אתה זה? בוא קח הלוואה.
היה מדעת הלוואות.
כן.
הלוואות האלה, הלוואות רעילות.
אני חושב שכולם למדו לכך.
לא רעילות למשקי הבית. אני לא חושב שכולם למדו לכך.
לא?
אנחנו עדיין נתקלים בהרבה יותר מדי אשראי צרכני, שנותנים לאנשים כשהם לא באמת צריכים אותו, בצורה לא מבוקרת. בנק ישראל לא מתערב בעניין הזה. הפיקוח על הבנקים לא בולם את המגמה הזאת. אולי באמירות, בטח לא במעשים. והכי גרוע זה שכשמשפחה מסתבכת בחובות,
אף אחד לא נמצא לידה.
אף אחד לא שם כדי לעזור.
בגלל זה יש גופים כמו הגוף שלכם, ארגון דף חדש. איך מגיעים אליכם רק לסיום?
חפשים דף חדש בגוגל, מגיעים טופס פנייה, ומישהו מתאמנו ייצור קשר, ובתור התחלה ייתן ייעוץ ראשוני אפילו בטלפון של מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות.
זה חשוב.
בדרך כלל הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להגיד לאנשים זה אל תעשו, אל תרוצו לחתום בבנק, אל תחתימו רבים, אל תיקחו עוד הלוואה, בטח לא למשכן את הבית או למשוך את הפנסיה.
לא לקחת עוד הלוואה כדי לחזות הלוואה הקודמת, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל ארגון דף חדש, תודה רבה לך.
תודה רבה.
והצלחה לחייבים כמובן.
להתראות.